עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
היי, וברוכים הבאים למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. האורחת שלי היום קיבלה לידיים שלה את אחד המיקרופונים הכי נחשקים בישראל, המיקרופון של גלגלץ וגלי צהל. היא הגישה בין השאר את התוכניות סיפורי לילה, קולות החיילים, בוקר צהל ושלל מצעדים. ואם זה לא מספיק מרשים, אז היא גם הייתה חלק מהצוות שהחליט והכריע אילו שירים ייכנסו לתחנה ואילו שירים יישארו על הרצפה. היא גם יכולה להתגאות בכך שהיא הייתה השדרנית הראשונה דתייה בהיסטוריה של התחנה. אבל אז, אחרי 13 שנים, היא הודיעה שהיא עוזבת את גלגלץ על מנת להגשים את החלום שלה להיות בעצמה זמרת. בשיחה איתה אני רוצה לברר איך החיים מהצד השני של המיקרופון, והאם היא עצמה מצליחה לעבור את ישיבת הפלייליסט הקשוחות של גלגלץ. בשנים האחרונות היא דיברה לא מעט על חייה כשדרנית וכזמרת, אבל אותי מעניין לדעת מה מסתתר לה ברשימת החלומות. שלום ללבנת בן חמו.
שלום יובל.
היי, מה קורה?
מה נשמע?
טוב, מיקרופון את מכירה.
נכון.
היטב.
ממש.
האמת שגם במסגרת ההכנה לפגישה, ככה חיפשתי דברים ברשת ונתקלתי בסרטון האחרון שאת נפרדת בו ממאזינים.
מקשטרת יותר
כן,
נכון.
מיירת ובוכה, וזה זה, זה, זה קטע לוותר על המיקרופון הזה של גלגלץ.
הייתי בו מספיק שנים, היה לי כיף, היה לי טוב, משמעותי, שזה מה שהרבה אנשים מחפשים משמעות, אבל לא מספיק, מסתבר.
אז תכף נדבר על זה בעריכות, אני אפתחת עם השאלה שאני שואל כל מרואיין שיושב כאן, כל מרואיינת, כשהיית קטנה, ידעת שכל זה יקרה לך? כלומר, תהי שדרנית, תהי זמרת?
לא ידעתי בשום צורה שאני אהיה שדרנית, זה לא היה חלק מהנוף במקום שבו אני גדלתי, באשדוד, שכונה ממוצעת כזה מינוס, אפשר להגיד. Mm-hmm. לא הכרתי אף אחד שהיה ברדיו.
בית דתי.
בית דתי, בדיוק. אז ממש, אתה יודע, אומרים שילדים חולמים על מה שנמצא בסביבה שלהם, mm-hmm. וככה הם יכולים לפתח אופק, אז זה לא היה בסביבה שלי.
מה היה בסביבה שלך?
היו כל מיני דברים אחרים, הוראה, מערכת החינוך, מפעלים. Mm-hmm. כל מיני כאלה.
ומה חשבת שתהי? מה חשבת או מה יועדת?
שחקנית.
שחקנית, אז היית בעולם.
אבל לא היה לי את זה במשפחה, זאת אומרת, אני כל הזמן, הייתי ילדה סקרנית, אז תמיד הייתי קוראת עיתונים, וחוקרת מה קורה בטלוויזיה, וידעתי שאני רוצה להיות שחקנית. אמרתי לאמא שלי, לא יודעת, בגיל 10 כזה, אמרתי לה, אני אלך לבית צבי, לא ידעתי מה זה, כן? קראתי על זה בעיתון.
כן.
אני הולך לבית צבי ואני אלמד משחק. ולימים זה תפס כיוון יותר מוזיקלי. הייתי ילדה כזאת שמשחקת, אתה מכיר בטח, בהצגות סיום של בית ספר או כן. חנוכה או כל מיני כאלה. ובגיל 12, בכיתה ו', במסיבת הסיום, אז אמרו לי, עד כאן, את שיחקת כל השנים, עכשיו תתני לילדים אחרים. אני לקחתי את זה מאוד 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 קשה. וממש נכנסתי לדיכאון וניסיתי להפר את רוע הגזרה, אמא שלי עשתה שם שיחות עם כל הצוות, אמרו לה, זה החלטה שהתקבלה מלמעלה, לבנת השנה לא תשחק, וזה מסיבת סיום, זה כל השנים מתכנסות
כן.
לשם, ואז אמרו לה כזה, אם היא רוצה היא יכולה לשיר, ואז שרתי, ומשם נפתח לי.
אוקיי, אז שם הזרע הזה ככה התחיל לנבוט?
כן.
אוקיי, ו... את יודעת, הזכרנו את הרקע המשפחתי הדתי. אגב, את עדיין, כאילו, איפה את בזרם, בספקטרום?
אני דתייה.
הדתייה?
כן.
אוקיי, בסדר גמור. אני שואל, כי את יודעת, הרבה פעמים כשאני מעביר הרצאות, ויש בקהל, בעיקר אני חייב להגיד נערות צעירות דתיות, הרבה פעמים אומרים לי, תראה, אבל יש לנו מגבלות. ואני רוצה רגע לגעת במגבלה הזאת, כי אני גם יודע שכשהיית בת 15 וחצי, התגלגלת לכוכב נולד.
נכון.
והיה עם זה סיפור מאוד גדול, אם הוא להעיף אותך מאולפנה.
כן, אני לא כל כך הבנתי שזאת בעיה. שוב, הייתי ילדה שמשחקת, לימים גם שרתי בכל מיני הרכבים כזה עירוניים, והרבה חבר'ה אצלנו הלכו לאודישנים לכוכב נולד, ולא יודעת, פשוט מישהי כזה התקשרה אליי, אחת החברות בבוקר אמרה לי, באותו בוקר, כן? אני נוסעת לבאר שבע לאודישנים, בא לך לבוא, אני ממש זוכרת שכאילו טיפסתי על איזושהי פרצה בגדר, mm-hmm. כזה כמה סמלי, ויצאתי לאודישנים, ולא הבנתי שאני עושה משהו בעייתי, כי אצלי בבית לא הייתה שום בעיה עם שירה, זאת אומרת, נשים שרו אצלנו בשמחות משפחתיות, לא יודעת אם אתה מכיר את הז'אנר הזה, אבל זה כזה מתופפים על השולחן, וכאילו מאלתרים תוך כדי השמחה איזשהו שיר לכבוד בעלי השמחה, חתונה, ברית.
כמו רפ של עדות המזרח?
בדיוק, רפ של עדות המזרח, ממש ככה. אז כזה, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שנפטרה כשהייתי בשנתיים וחצי, היא ממש הייתה כזאת ש... משוררת רפרית מרוקאית ושמחות, לא הייתה עם זה בעיה. ופתאום, כשהאודישן שלי שודר בטלוויזיה, והייתי כן הכי צנועה בעולם, זאת אומרת, בלי מחשוף וחולצה ארוכה, ממש בת אולפנה, אז קיבלתי שיחה יום למחרת מהמחנכת שלי, שזימנה אותי ואת ההורים שלי לשיחה דחופה בחדר המנהל והרב של האולפנה. והבנתי שמבחינתם זה משהו שהוא סופר בעייתי. אני הוקעתי בתדמה, אני באמת לא הבנתי שאני עושה משהו שהוא לא בסדר. ושוב, כשאתה...
רגע, מה אמרו לך? למה זה לא בסדר?
כל באישה ערווה.
המשפט הידוע הזה.
זה משפט ידוע שבעצם משמש איזשהו בסיס הלכתי לכל מי שרוצה לקדם איסור של שירת נשים במרחב הציבורי. אבל אם זה מעניין אותך, אני לא הולכת להיכנס פה לאיזשהו שיעור גמרה, אבל רק להגיד שיש הרבה מאוד עניינים בתוך התרבות הדתית וההלכתית שלנו היהודים, שאלה בעצם עקרונות שהן סביב סוציולוגיה. מה זאת אומרת? לא תמיד הכל שחור ולבן. זאת אומרת, יש איזשהו שיח הלכתי בגמרה, על קול של אישה שהוא ערווה, וזה נאמר בתוך סיטואציה ספציפית, זמן קריאת שמה.
לא, זה ש, תראי.
והיה איזשהו אינטרס לקחת, ככל שהשנים התקדמו, ושנשים תפסו יותר ויותר מקום במרחב, מה שנקרא מהפכה הפמיניסטית, לקחת איזשהו משהו, למרקר אותו, ולהפוך אותו לאיסור גורף כולל בכל סיטואציה.
וזה מרגיז אותך?
זה בוודאי שזה מרגיז אותי, כי זה מאוד רלוונטי לחיים שלי, אבל באיזשהו מקום אני כבר חיה עם זה, אז זאת אומרת, העצבים שלי הם לא טריים, אז אני...
חבל, כי בטיקטוק זה יכול ממש טוב אם היית עצבנית.
וואלה, יש לך טיפים לטיקטוק? כי אני ממש כזה...
אני רושם את זה ברשימת חלומות שלך ונדבר על טיקטוק אחר כך, אוקיי? טיקטוק. אבל תנסי רגע להיות עצבנית על זה. סתם, לא, אבל... לא, אני... תראי, כי...
אני חושבת שכל מהלך החיים שלי מאותה נקודה, זה תוצאה של אותם מצבים. זאת אומרת, גם אם לא רואים את זה, והרבה פעמים כן רואים את זה, אני מתנהלת מתוך איזשהו מנוע כזה של אתם לא תגידו לי, אתם לא תאסרו עליי.
אגב, תדעת, יש המון מחקרים על מוטיבציה, מוטיבציה פנימית וחיצונית, ואני תמיד טוען, לא שיש כזה מחקר, אבל זה מחקר שאני המצאתי, שהרצון בלהוכיח, זאת אחלה מוטיבציה, להוכיח, להחזיר, כאילו, אני אראה לכם, אני אתקן דברים. אני יכול להגיד לך שאצלי, הרבה מהמוטיבציות שנבנו לאורך השנים, היה להראות ולהוכיח לכל האנשים שלא האמינו בי לאורך הדרך. והיו הרבה כאלה. אז אני חושב שהרצון הזה לתקן בדרכך שלך, תראי, אני אדם חילוני, אבל אני תמיד טוען שאני יותר דתי מדתי. כי אני אדם עם המון ערכים, ואני שומר כשרות, ויום כיפור, וכל מיני כאלה דברים ששורים, באמת, אתה, כן. אבל אני חושב שבאמת יש הרבה מאוד דברים שלקחו ועיוותו אותם לחלוטין. ואחד הדברים זה הנושא של נשים ששרות.
תראה, חשוב לי להגיד, בגלל שאני מצויה בהרבה מעגלים דתיים מכל מיני סוגים, אתה יודע, מהמסורתיים דרך היותר חרדלים, מה שנקרא, כן. חרדים לאומיים, שיש בי המון כבוד לאלה שחיים את חייהם, לאור הערך הזה של כל באישה ערווה. גם אתה יודע, זה עניין מאוד סובייקטיבי, אם אנחנו רגע ניכנס, אם אתה כגבר, קול של אישה, יכול להוביל אותך למה שנקרא... זרע לבטלה, כי זה בעצם העניין.
כן.
אז תסור על עצמך, מה שנקרא.
תשלוט בעצמך,
זאת אומרת, ברור. כן, אז אני אומרת, יש כאלה שזה באמת, יש עניין, אז אני מכבדת את זה. אבל אי אפשר, בגלל זה, לסגור קבוצה כל כך דומיננטית וגדולה באוכלוסייה, מאחורי איזשהו גדר, אבל אני עדיין מכבדת גם את הנשים שבוחרות להופיע רק מול נשים, מתוך האמונה שלהם.
אני מבין מה שאת אומרת, אני באופן אישי, כמו ש... תשלטו בעצמכם, אני חושב שזה לא הוגן, ואני, שוב, אני מאוד אוהב את התורה, אני חושב שזה סיפורים עם הרבה ערכים בסופו של דבר, זה מדריך של עשה ואל תעשה, ואני חושב שצריך לעשות לו אפדייט, כמו לאפליקציות, אפדייט למאה 21, כי יש שם דברים שהם פשוט לא עוברים בימינו.
אז הדבר הזה צריך לעשות אותו בצורה מאוד עדינה, יש הרבה חכמים וחכמות שמתעסקים במה שנקרא תורת חיים, זאת אומרת, שהתורה... היא משהו שאנחנו נוכל לחיות גם בימים שלנו, אבל הגבול למשל בין זה לבין רפורמה או קונסרבטיביות, עם כל הכבוד באמת שיש לי לשני הזרמים כן. האלה, הוא גבול שצריך לחשוב עליו, אז אני כאילו, יש לי את הכבוד ל...
אוקיי. בסדר.
גם לשמרנות.
מקבל את הכבוד שלך. אז רגע, אז בעצם הלכת לאודישן, ואז מה אמרו לך, את לא יכולה להמשיך בתהליך?
אז תראה, זה פשוט הייתה סייעת הדשמיה בתוך כל הדבר הזה. אני נכנסתי, עברתי אודישן אחד, אודישן שני, ואז הגעתי בעצם לשלב הסופי. עכשיו, כל הדברים האלה מצטלמים לפני שזה משודר בטלוויזיה, כן. אז לא הייתה לי מניעה להמשיך בתהליך. ואז הגיע טלפון אנונימי למערכת של כוכב נולד, אני הייתי בת 15-14 כזה, ואמרו להם שאני לא באמת בת 16, עכשיו אני כאילו אמרתי, טוב, כמה חודשים, כאילו חתבתי
שאני... עד שאני באוויר אני כבר...
בדיוק, אמרתי, אני כאילו בת 16, אז מה? ואז אני לא, באמת, עד היום אני לא יודעת מה הסיפור שם, אבל הם גילו את זה, ולפני שעליתי לאודישן, אז אמרו לי, תקשיבי, את לא הולכת לעבור את האודישן הסופי, זאת אומרת, אני עולה לאודישן, אמרו לי, את לא תעברי אותו, לא משנה מה, אז עשיתי כזה עדכון גרסה, והחלטתי, טוב, אני אשאיר לא בת 16, כאילו, של ריטה, אמרתי, אני ארמוז, שזה לא בגלל הכישרון, ושרתי ולא עברתי, ובמקביל קרה כל הדבר הזה, זאת אומרת, לא היה באמת את העניין של לפרוש מכוכב נולד, או להמשיך באולפנה.
אבל מספרת לי שמישהו כאן חיבל.
מישהו חיבל, אבל אני לא יודעת מי.
מי? חיבל. באודישן שלך, מי מנע ממך? לא, את חושבת שזה מאולפנה? כאילו...
אני לא בטוחה, כי הם לא ידעו אז כל כך שאני הולכת לאודישן, אני באמת לא...
מהמשפחה?
לא, ההורים שלי היו הכי תומכים כל הזמן. אמרת קודם, המוטיבציה הזאת להוכיח, כן. שאני אראה לכם מה זה. אז אני ממש קיבלתי הרבה מאוד אמונה בבית שלי, ביכולות שלי ובכישרון. אז לא היה לי איזה קטע כזה של מרד מול ההורים.
אוקיי, okay. אז אני רוצה רגע להישאר בעולם הדתי ובמגבלות שיש, ושוב, התחלתי לומר שהרבה פעמים אני משוחחים איתי, חבר'ה צעירים, מהעולם הדתי, שאומרים, יש לנו מגבלות. מכיוון שאנחנו נמצאים במעבדה להגשמת חלומות, והמטרה שלי שמי שצופה בנו ומאזין לנו, יוכל ללמוד, וגם כן לנסות לקדם חלום, לאו דווקא בגזרת המוזיקה, כל תחום. איזו עצה היית נותנת לבחור, בחורה צעירים, שבאים מרקע דתי, אולי אפילו יותר מחמיר, כי הספקטרום הוא מאוד רחב, שרוצים לעשות דברים שלכאורה מתנגשים עם ההלכה, או עם הנורמות, או המשפחה, או הקודים, איך אפשר? איך אפשר בכל זאת להגשים חלומות בתוך חברה שיש לה מגבלות?
עשיתי את כל הדברים בצורה מאוד אינטואיטיבית, אז עכשיו אתה מבקש ממני, ובצדק, רגע לחזור ולנתח ולהוציא מזה איזשהו משהו מעשי, אני חושבת שחשוב להסכים להיות בהתחלה של דברים, שמעתי את גלית חוגי אומרת את זה, וזה חשוב להבין שההתחלות, הן תמיד קשות, אנחנו הרבה פעמים תוך כדי תנועה מפענחים בעצם מה אנחנו חושבים בסיטואציה, לאן אנחנו הולכים. אני כן יכולה להגיד, הנה דבר פרקטי שנזכרתי פה תוך כדי שאני מדברת, שהיה לי איזשהו שלט כזה יציב של התפילה בבוקר, לימים גם היו לי תקופות שלא התפללתי בבוקר, ואמרתי רק ברכות השחר, אבל באיזשהו מקום זה נורא הרגיע אותי, שכל בוקר אני קמה ואני מתפללת, זאת אומרת, אני מתחילה את הבוקר שלי בזה שאני בן אדם מאמין, אני מוכוונת עשייה, אבל גם מוכוונת כלפי מעלה, וזה כאילו שומר עליי כזה, זאת אומרת, לא נטשתי, לא עזבתי, אני עדיין בדרך, ואז זה עזר לי כזה אולי להרגיע את החששות שמה אני אתבלבל אולי, או שמה משהו יסיט אותי מהדרך שמאוד האמנתי בה בסך הכל, כי אצלנו זה באמת בא בהמון אהבה, זאת אומרת, הסיפור הדתי.
ההורים לא, שלך,
לא בכפייה.
נגיד, ההורים או משפחה קרובה היו שותפים בתהליכים, התייעץ, ביקשתי שורים.
מה, להתגייס נגיד? לא ביקשתי שום אישור להתגייס, פשוט הודעתי שאני מתגייסת, כמו שהודעתי מהאודישנים בכוכב נולד לאבא שלי, מה קורה, אני באודישנים. לא ביקשתי אף פעם אישורים.
ועבר חלק?
כן, אני חושבת שמאוד סמכו עליי, הייתי ילדה אחראית כזאת, לא עשיתי שטויות יותר מדי.
כי אני שואל, את יודעת, כי העצה שאני אגב נותן לאנשים, לאו דווקא דתיים, אבל בכלל חבר צעירים, שעדיין נמצאים תחת חסות ההורים, ומה שנקרא מחשבנים להורים. אז העצה שלי, ואני אומר את זה גם למי שעכשיו מאזין לנו, זה תמיד לשתף בדברים. זאת אומרת, לרתום את ההורים, או כמו, אני יכול להגיד לך שלדוגמה, אני הרבה פעמים משתף את הבנות שלי, ולא אגיד מבקש את אישורן, אבל כשאני נגיד נמצא במהלכים בקריירה, נגיד כשאני נוסע לחול לענייני עבודה, ואני נהדר מהארץ, או כשאני נכנס איזשהו פרויקט שהוא טוב אני, אז אני אומר, תקשיבו, בשבועות הקרובים, אני אהיה פחות נגיש, יהיה פחות אוכל בבית שאני מבשל, אני אהיה פחות פנוי לראות איתכם סרטים. זאת אומרת, אני חושב שהשיתוף הוא דבר מאוד מאוד חשוב. לך יש שני ילדים קטנים.
שתי בנות גם.
שתי בנות. בנות כמה?
אחת בת שבע ואחת בת, עוד מעט בת ארבע.
אז למשל, את משתפת אותם, תראו, אני עכשיו נכנסת להקלטות, ואני בשבוע הקרוב לא אהיה בבית, אז יהיה אוכל אצל סבתא או אצל אבא או...
אז לא מספיק, אבל כן נגיד, הוצאתי שיר לא מזמן, ואמרתי להן...
שקוראים לו?
שקוראים לו, אין לי יום, אין לי לילה, ואמרתי להן, אני מוציאה היום שיר, אני אהיה קצת פחות... פנויה אליכן, יש לי המון דברים לארגן ולסדר, אבל אני זוכרת ששמעתי אותך גם מדבר על הסיפור הזה של השיתוף, ואני מזה לקחתי את זה, כי אני חושבת שברגע שאני אשתף, הן גם ישתפו מה עובר עליהן.
לחלוטין.
וזה חשוב לי שישתפו אותי מה קורה איתן, אבל בקשר אליי, אני לא כל כך שיתפתי מה עובר עליי בתוך הצבא. בבית, כי הפערים בין הבית שאני גדלתי בו לבין המקום שהגעתי אליו בצבא, היו פערים כל כך גדולים, שממש הרגשתי שזה שתי שפות נפרדות, ולא ידעתי להלחים ביניהן, פשוט לא ידעתי, אני יודעת שזה כאילו נשמע מוזר, כי זה עברית וזה עברית, אבל זה לא היה אותה שפה.
לא, אני מבין מה שאת אומרת, ואני רוצה לגעת רגע ברקע שלך עוד משהו, כי את גם דתייה, אבל גם באה מרקע מרוקאי, ואני מצטט את דברים שאמרת, שלא תכף יאשימו אותי כמובן בגזענות והתנשאות, אבל את אמרת...
לא, כאן לא, אצלי לא.
לא, אני יודע, לא, וגם מותר לי, כי אני מבת ים, במקור, ומשכונה בינונית, מינוס, כמו שאת באשדוד, משכונה בינונית, ואני גדלתי במשפחה עם החדורית, כך שבאנו באיזשהו מקום, ואני נורא מבין אותך מרקע שהוא קצת דומה, ואחד הדברים שלי צורמים, כשאני פוגש קהל, מהפריפריה, אשדוד זה לא כזו פריפריה, זה די מרכז הארץ מבחינתי, שתמיד מספרים לי שאין להם סיכוי להגשים חלומות, כי סבתא ואבא ואמא נכשלו. ומה אני יודעת יותר, איך פורצים את ה...
אתה שומע את זה? אנשים אומרים לך את זה?
בטח, ברור. את יודעת כמה פעמים אני הואשמתי בפריבילגיות, בהיותי גבר לבן מתל אביב, ואני נדהם, אני פוגש את זה בעיקר בצבא, בהרצאות בצבא אני חייב לומר, שאני עומד מול חבר'ה בני 18-19, מספר להם סיפורים על איך להגשים חלומות, ותמיד, תמיד יש מישהו או מישהו שקופצים עליי, וצועקים לי מהזה, אבל בסדר, אתה מתל אביב, גבר אשכנזי לבן, ואם יש משהו שאני מתאהב, זה את כל השיח אשכנזי מזרחים, הוא בלתי נסבל בעיניי, ואני תמיד אומרת, בואו נפסיק לספר את סיפורי סבתא וסבא, כי לכל הסבים והסבתות שעלו לארץ, במקרה שלי מרומניה, היה קשה. גם סבתא וסבא שלי היו במעברה, וגם הם לא עסקו במה שהם רצו לעסוק בשנים הראשונות, אולי אפילו עד סוף ימי חייהם. איך שוברים את הלופ הזה של הרקע?
קודם כל צריך להיות במודעות, אני מאוד מכירה את העמדה שאתה מגיע ממנה וכרגע ניסחת אותה, שאין לך סבלנות לשיח הזה, כמו שהגדרת אשכנזים מזרחים, אבל אני מצטערת יובל, לגדול בבת ים לאמא חד-הורית, זה דבר שאני לא יודעת, אני לא מספיק מכירה אותך, אבל ממה ששמעתי ואין לי ספק שזה מאתגר בפני עצמו, אבל יש פה עניין גם של נראות חיצונית, בעולם ששופט על פי נראות חיצונית, ואני אומרת את זה דווקא בתור אישה לבנה, אני מרוקאית, אבל אני לבנה, ואין לי ספק בכך שהדלת נפתחה לי הרבה יותר בקלות, או בכלל נפתחה, מאשר לאחים שלי, חברים שלי, אנשים מהשכונה שלי, שהם יותר קהים ממני.
את באמת מאמינה בזה?
אני מאמינה, לא רק מאמינה בזה, אני גם יודעת שזה
אבל,
קיים.
אבל איך אפשר להגיד את זה? בחורה צעירה, בת 34, שחיה בשנת 2024, שיש רמטכ"ל, לא נוכחי, אבל רמטכ"ל מעדות המזרח, ושרים מעדות המזרח.
זה שאני, יובל, כביכול, סיפור הצלחה, כן. כאילו אפשר להגיד. אני עושה כזה גרשיים, ברדיו לא שומעים, אבל אם תראו את זה, תראו. זה לא אומר שאני שוכחת את כל האנשים שגדלו איתי ולא זכו להזדמנויות שאני זכיתי להן. תחשוב שאני ילדה, אגב, שנראית כמו שנראית, כמו שאמרתי, עם אור לבן, אבל גם ילדה מכוננת, כן, מצטיינת, ואני לא אומרת את זה כדי להרים לעצמי, אני רק אומרת שכדי להגיע להישגים שהגעתי להם במקום שבו באתי וגדלתי בו, הייתי צריכה להיות המצטיינת שבמצטיינים. אתה יודע כמה אנשים בינוניים לבנים חוויתי בכל מיני מסגרות שהייתי בהן, מהצבא דרך האוניברסיטה ועד מקומות עבודה למיניהן, זה בלתי נתפס. אתה צריך להיות יותר טוב מטוב כשאתה מגיע מהמקומות שאני מגיעה מהן.
אבל אולי זה תירוץ, אולי זה תירוץ של האנשים.
אבל הנה, מה זה תירוץ? אני כאילו...
לא, לא נדבר עליך, שאת מגשימה ומוגשמת, ונדבר גם תכף על העשייה המוזיקלית שלך, אבל אולי זה תירוץ של אנשים שאומרים, הרקע שלי, זה מה שמרגיז אותי.
אז יש פה שני רבדים.
הרקע שלי, ולסבתא שלי עשו, ולסבא שלי עשו.
אתה מגיע, יובל, מאיזושהי נקודה שהיא חינוכית, כי אתה אומר, אמרת לי גם קודם, אני רוצה שיצאו מפה עם איזושהי יצאה מעשית.
נכון.
אז יש פה שני רבדים.
שנשחרר את השיח הזה.
אז יש פה שני רבדים, יש את הרובד החינוכי, ואנחנו כהורים יודעים את זה, שאנחנו רוצים לחנך את הבנות שלנו לזה שהאופק פתוח בפניהן, שכל מה שהן ירצו, אם הן מספיק ישקיעו, הן יצליחו. אחלה, בסדר גמור, אבל לצד זה, יש, זה הסתכלות פסיכולוגית. יש הסתכלות שהיא סוציולוגית, יש מציאות. אם אנחנו רוצים לתקן את הרבדים העמוקים בחברה שלנו, אנחנו לא יכולים לסגור את העיניים שלנו ולהגיד, כל מי שרוצה יכול להצליח. ברמה החינוכית, אני אחנך, כל מי שרוצה יכול להצליח. אבל ברמה הסוציולוגית, אני רואה שבתוך ועדות, הנה, אנחנו שני אנשים שעוסקים בתרבות, אני לא יודעת עד כמה אתה מעורה בתוך כל מיני ועדות למיניהן, אבל אני למשל הייתי חברה, מה זה הייתי? אני עדיין חברת ועדת המיון לגלי צהל, כבר שנים ארוכות. הייתי בכל מיני ועדות של משרד התרבות, בתחומים אחרים, לאו דווקא מוזיקה, קולנוע. אני לא אשכח שכשישבתי בתור חברת ועדה, אגב, בתקופת כהונתה של מירי רגב, אז בוא, עכשיו אני לא אכנס איתך לעניינים של פוליטיקה, בסדר? זה לא עניין מירי רגב כן או לא. העובדות הן שרק בתקופתה של מירי רגב זימנו אותי להיות חברת ועדה. יש משמעות למי יושב בתוך החדרים האלה, הקטנים, שבהן מתקבלות החלטות חשובות, ואיזה 100,000 שקל ילכו לאיפה, ואפשר במקרה הטוב 100,000 שקל, כן? אנחנו מדברים לפעמים על סכומים הרבה יותר גדולים. ואני יושבת שם בוועדה, ומגיע יוצר מאוד מכובד בקולנוע הישראלי, שעושה סדרה דוקומנטרית, בת 6 פרקים, ובעצם כל פרק מתמקד באישיות אחרת, והוא מגיש לנו הצעה, אחרי שהייתה שערה על העונה הראשונה, שלא היה לו בכלל ייצוג מזרחי, הוא מגיש לנו הצעה של ייצוג אחד מזרחי, מתוך 6 פרקים. למה? הוא הבין כבר שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא מגיש לי פרק אחד מתוך 6. לא ידידי, יש לך 6 פרקים, אתה תעשה את זה הרבה יותר מאוזן ולא כמס שפתיים. צריך שיהיה מישהו בתוך הוועדות האלה שיעשה, היי, אתה לא יכול להמשיך על אוטומט ולעשות מה שבא לך. אני מכניסה אותך ממש לפרט, אני יכולה לספר לך עוד מלא חוויות כאלה שהיו לי בתוך הוועדות. בסופו של דבר, כשאני מקבלת מתמיינים, אתה אומר, כל מי שרוצה יכול להצליח. אז למה רוב האנשים שמגיעים אליי למיונים לגלי צהל, הם רובם מרמת השרון, מהרצליה, מתל אביב.
כי אולי הילד מדימונה, שגדל בבית, במשפטים שאת כרגע אומרת לי, כן? ואומר לו, עזב, אין לך סיכוי בתל אביב, אז הוא מוותר. וזה מה שמרגיז אותי.
אז לא, אז אני גדלתי, אף אחד לא אמר לי, את לא יכולה, אף אחד לא אמר לי, את לא תצליחי, אין לך סיכוי. ממש לא, אני פשוט הגעתי למיון, לעריכה מוזיקלית, וכל מה ששאלו אותי במיון הזה, זה האם אני מכירה את הביטלס, ומי אלה לד זפלין.
שלא הכרת.
והכרתי את המושג ביטלס, לא ידעתי להגיד מי זה מי, זה מי מה כן. שנקרא. לא ידעתי את זה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד בזה? ברור שלהכיר את הביטלס זה דבר חשוב, אבל אני הכרתי מלא דברים אחרים, שאף אחד לא שאל אותי לגביהם. מה זה אומר? שגוף הידע הוא מוטה, שיש מי שמחליט מהו ידע נכון וראוי, ומהו ידע פחות.
תראי, בזה אגב, אני מסכים איתך ש...
אתה מבין? אין לי אפשרות להצטיין אם לא שואלים אותי על מגוון רחב של דברים. אתה מבין מה אני אומרת?
אני אגב, היה לי פעם איזה ויכוח עם מישהו שזלזל במירי מסיקה וקרן פלס, שאני מאוד מאוד מעריך, ואמרתי לו, לפני שאתה מזה, והוא אמר לי, זה, הוא התחיל להגיד לי, כל מיני שמות של אומנים, מה זה איזוטרים, ואמרתי לו, אתה יודע, לפני שאתה פוסל את מירי מסיקה וקרן פלס, בוא גם נדבר על קולטום ועל עוד דברים, זאת אומרת, תכיר את הכל, ואז תוכל לבחור ולפסול. אבל אני כן רוצה רגע לחזור לסוגיה, ונעצור כאן, כי אפשר להתפלפל על זה רבות.
אין בעיה.
אבל לא, אני כן הייתי רוצה שמי שמקשיב לנו, בואו נפסיק לספר לעצמנו, את סיפורי ההיסטוריה של המשפחה שלנו.
על זה, בזה עסקתי בשיר הראשון שלי, מי כואבת לי. על זה דיברתי.
שמה?
על הניסיון לגדוע את השרשרת, כי אני גדלתי בתוך משפחה, שבה לא ראיתי נשים, אני לא יודעת, המילה הזאת מוגשמת, לא מוגשמת, זה קשה לי עם זה, כי זה מושגים שלי היום, של הדור השני, או אפילו הדור השלישי, אם תשאל את אמא שלי ואת סבתא שלי, כאילו, לא יגידו לי, אני אישה מוחמצת, אני אישה מוגשמת, זה לא, אלה לא המושגים, אבל בסופו של דבר אני רואה סביבי נשים עם מלא מלא כישרון, שרוב האנרגיות, הכישרון, היכולות, הוסבו לתחום הבית.
בוא נעשה את זה בצורה ישירה וברורה, מה סבתא עשתה? בחיים.
עקרת בית.
ומה היא הייתה יכולה להיות מבחינתך?
אני לא הכרתי אותה בשנים שהיא הייתה צעירה, אבל אני חושבת שהיא הייתה יכולה להיות, לא יודעת, הרבה דברים אחרים, כאילו, מבעלת עסק לאופנה, ואתה יודע, היא תפרה, והיה לה חוש אסתטי מפותח.
ואימא שלך, מה היא עשתה?
אימא שלי היא סייעת בחינוך המיוחד, אבל, ואגב, היא מאוד משמעותית בעבודה שלה, אבל אני חושבת שהיה לה חלום להיות תזונאית, והיא אישה רבת כישרונות ממש יכולה לעשות, וגם אבא שלי, אמנם השיר הראשון שלי עוסק בנשים, אבל אבא שלי הוא אחד האנשים הכי מוכשרים שאני מכירה, יכולות על בתחום יחסי האנוש למשל.
מה שמדברת עליהם והעיניים שלך נוצצות.
וואי, כן, זה נכון, אני לא רואה את זה, אבל אני מתרגשת שאני מדברת עליהם, כן.
ואת מרגישה שהם לא מספיק ממומשים? לא מימשו את היכולות שלהם?
אם תשאל את אמא שלי, תגיד, אתם המימוש שלי, זאת אומרת, הילדים הם המימוש, ואני מאוד 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 מכבדת את זה, וחשוב לי כאילו לא להגיד, החיים שלך הם פסולים, כי את לא עשית קריירה. לא, אני לא שם, אבל אני פשוט חושבת שלא, האופק לא באמת היה פתוח בפניה, מכל מיני סיבות, אגב, היא גם הייתה ילדה מכוננת, ואפילו, אתה יודע, במובנים הכי פשוטים, של איך אתה משיג את הכסף שלך, עכשיו, ברוך השם, כאילו, לא ידענו מחסור, לא היינו יותר מדי, אתה יודע, היה את הגבינה לבנה והקוטג', לא היה את הגבינת שמנת, כן, אבל, כאילו, זה הווייב, אבל בסופו של דבר, כסף הוא פקטור לאיכות חיים, זאת אומרת, גם לנו כילדים, נגיד, וחוגים וכאלה שלא היה יותר מדי, וגם בסופו של דבר, איך אתה מרוויח את הכסף, האם זה בעבודה פיזית או לא בעבודה פיזית.
אבל אני חושב שעוד משהו השתנה, כשאנחנו מדברים על סבתא וסבא שלנו, או על ההורים שלנו, ביחס אלינו, לדור שלנו, כי לא הייתה ציפייה מהאימהות פעם להיות בעלות קריירה.
ממש לא.
הייתה ציפייה שהם יהיו עקרות בית ויבשלו ויטפלו בבית. אז נכון. אני חושב, ולכן אני שוב פונה למי שמקשיב לנו, הסיפור של סבתא ואימא הוא הסיפור שלהם, והוא לא הסיפור שלנו.
אני אקח לי שנים להפנים את זה, ואני כאילו הכי מתפתחת, והייתי בגלי צה"ל ובאוניברסיטה והכל, וכביכול פעילה ואקטיביסטית פמיניסטית, ובפנים, בפנים, בפנים, לקחתי שנים להפנים שאני לא הן. אני יכולה להצליח. עכשיו, יש משהו חמקמק, האמת, מעניין אותי לדבר על זה איתך. כאילו, ניסיתי לשאול את עצמי כל השנים, בעצם, מה הבעיה? הרי, כאילו, למה הפריע לי בעצם להצליח? כי מבחינתי, סבבה, כאילו, הצלחתי ברדיו, זה לא באמת הצלחה מבחינתי, זאת הצלחה, אבל זה לא מה שבאמת רציתי. ואני שואלת את עצמי בעצם, מה הבעיה? וניסיתי לענות לעצמי, אמרתי, כאילו, הרגשתי באיזשהו מקום,
אי נוחות
לעבור, מתקדמת. כן. הייתי אומרת, כאילו, אני מגשימה את עצמי, כאילו אני דורכת, הרגשתי שאני כאילו דורכת עליהן, שהן כאילו נתנו את החיים שלהן בשבילי, ואז כשדיברתי על זה, בסביבה הקרובה שלי אמרו לי, אבל זה בדיוק מה שהן רצו, נכון. הן רצו לעזור לך כדי שאת תגשימי את עצמך, אבל אני לא יודעת איך להסביר את זה לעצמי.
את נוגעת בנקודה, את שאלת וענית, וזה נכון, ואני מכיר את זה מעוד אנשים, גם שהתארחו כאן, וגם אנשים שמקיפים אותי, היא הנעימות, שעקפתי את הוריי, או עקפתי את אחיותיי, וזה אגב לא קשור לרקע, פריפריה, מרכז, דתי חילוני, אשכנזי מזרחי, זה שיח שאני, זה פשוט, אי הנוחות, יש לי חברים וחברות מאוד מאוד מוצלחים, שבאמת הלכו קדימה. אגב, אני חושב שזה חינוך נכון, כל ילד חייב להיות יותר מוצלח מעורב. זה אייפון 14, 15, 16. הבנות שלי, הן כבר יותר מוצלחות ממני בהרבה דברים, ואני מאחל להן להיות יותר גדולות ממני. כי אם לא, אז אולי אני לא דייקתי בחינוך. ואני חושב שאת גאוות הורייך, שאת הצלחת לזוז.
אני מרגישה את זה שאני גאוות הורייך כל הזמן.
ולכן אסור לנו להרגיש אי נוחות מזה שאנחנו עושים דברים, להפך. אולי את גם יכולה לעזור, את יודעת, אולי תפרצי ממך, תהיי זמרת ענקית, אולי תוכלי לסייע גם כלכלית, לא אמרתי שהם זקוקים, אני סתם זורק את זה. אני חושב שזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
אבל יש פה אולי גם עוד משהו, אולי אם אני אצליח יותר מדי, או אצליח בגדול, אני גם אתנתק מהמקום שגדלתי בו.
זה לא יקרה. זה לא יקרה.
כי אני כל הזמן מתקדמת צעד אחד ומסתכלת לראות מה...
לא, זה לא יקרה. כי,
מה השארתי מאחור.
כי נראה לי, יש לי תחושה, אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים מעכשיו, שאת מאוד עם שורשים נטועים באדמה, את יודעת מאיפה באת ולאן את הולכת, וגם בגלל שהיית בגלגלת, שתכף נדבר על זה, את גם יודעת שהכל זה משחק והבל הבלים. אני אמנם היום גר בנווה צדק בתל אביב, אבל שורשיי בבת ים, ואני, כמו ששרה ג'ניפר לופז, I'm Jenny from the block, I'm Yuvi from בת ים. ואני לגמרי זוכר מאיפה הגעתי, ומשתדל להיות עם רגליים על הקרקע, כי הכל לב על הבלים והכל חולף. היום יש לי פודקאסט, והוא בטלוויזיה, ומחר לא יהיה לי. ולך היה מיקרופון של גלגלץ, בחר תוותר עליו. בוא נדבר על גלגלץ.
יאללה.
כאילו, זה חלום של כל כך הרבה אנשים.
לא היה לי את החלום הזה.
אז איך זה קרה?
אני פשוט עשיתי מיון. לאשכול דוברות ומידע. והסתבר לי, כשהגעתי כבר למיונים, שזה אלה מיונים לגלי צהל, דובר צהל ובמחנה.
אוקיי, כאילו במקרה, התבלבלת.
התבלבלתי, כאילו התבלבלתי, אבל תמיד הייתי קוראת עיתונים, ומעודכנת, ואתה יודע, קריינית בתקסים וכו'.
כן.
אז שום דבר הוא לא באמת התבלבלות.
ואיך זה לפתוח שידור פעם ראשונה בתחנה, אולי הכי מואזנת או הכי פופולרית?
פחד רצח. וואי, איך פחדתי. וגם פחדתי מכל הצד הטכני. ופחדתי שאני אעשה פדיחות, ואני אעשה בושות, ועירו לי. לא יודעת מה עירו לי, כי הייתי סך הכל סבבה, אבל אתה מגיע למקום שכולם מצטיינים בסופו של דבר, וכולם גם, רובם, בעלי ביטחון עצמי מאוד מאוד גדול, ואני...
או לכאורה בעלי ביטחון.
לכאורה, כן, אבל אני כאילו הגעתי והרגשתי שכל מי שאני, הוא חסר ערך. כל, אני, השורשים שלי, הידע שלי, אני שום, כלום ושום דבר. והייתי צריכה לבנות את עצמי מהנקודה הזאת. היה לי כמה, היו לי רגעים כאלה של, של בכי, אני זוכרת באוטובוס, כזה, גם בלילות וגם בבוקר מוקדם, כשהייתי מגיעה לתחנה.
בכי, למה בכי?
בדידות מאוד גדולה, זרות, ממש הרגשתי זרה, כאילו שאין לי במה לאחז, אין לי איך לטפס למעלה, כזה, ו... אבל ברגע שהייתי נכנסת לתחנה, כאילו מיד, ואין בכי ואין דמעות, ואני כאילו מתאפסת על עצמי מה שנקרא, ובאיזושהי נקודה התחלתי להבין, אני לא יודעת אם הייתה לי החלטה כזאת או לא, כזה, זה די כזה נמשכתי לאזור של המוזיקה, ובאותה תקופה 2007 כשהתגייסתי, התפרץ גל הפיוט במוזיקה הישראלית, אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, ברי סחרוף, איבן גבירול,
כן, בטח.
טיאן קרירי משירי רבי יהודה הלוי וכל מיני כאלה, ואני אמרתי, היי, כאילו, זה תחום שאני מבינה בו, אני ממש מבינה בו, ואז אני כאילו יכולה לזהור. לא שישבתי בצד ואמרתי, כן, אני, פשוט עשיתי את זה. כאילו, הרמתי טלפון לעומר בן רובי, שבזמנו הוא היה, מה שנקרא, אחראי מוזיקה, אחראי מזרחים, כאילו, בתחנה.
כן.
הוא היה היחיד שמתעסק בנושאים האלה. ואמרתי לו, כל מה שאתה עושה, אני איתך. אני תחקירנית שלך, אני המפיקה שלך. והתפתח בינינו איזשהו קשר, ולאט לאט התקדמתי מתפקיד התחקירנית למפיקה, לזאת שבסופו של דבר גם מגישה את התוכניות ואת הרעיונות. והיה לי מדהים.
אני רוצה, רגע, בגלל שאתה היית גם בוועדות האלה שמחליטות, הרי יש טענות, אפרופו אפליות וסינונים, מה קורה שם בוועדות האלה שמחליטות מי ייכנס לפלייליסט ולא? זה אימת המוזיקאים.
נכון. לא כולם, אבל כן, הרבה מרגישים פחד ואימה.
וגם שנאה וגם כעס.
נכון, כי בסופו של דבר אתה אומר, מה העתיד שלי יהיה מוכרע בידי אי אלו אנשים, חלקם בני 19-20, מה הם מבינים במוזיקה וכו' וכו'. אז אני אגיד, כאילו ברמה הטכנית, שזו התכנסות פעם בשבוע של כלל האורחים בתחנה, חלקם חיילים, אבל כאלה שעברו איזושהי חפיפה אינטנסיבית, ולא ישר מכניסים אותם לשפוט קריירות של אנשים אחרים, וגם כשהם נכנסים, לוקח להם זמן לפתוח את הפה, וחלקם אנשים מבוגרים, אזרחים.
אבל איך זה עובד? נגיד, מגיע סינגל חדש של מירי מסיקה,
כן.
ואז מקשיבים לו ביחד?
וואי, זה קטע שאתה מזכיר את מירי מסיקה כבר פעמיים, בגלל שאחד הרגעים הכי זכורים לי בוועדה מהשנים שאני ישבתי שם, זה היה שיר של מירי מסיקה, שאני זוכרת את עצמי פשוט מנופפת בידיים, ובוכה, ומתעקשת, ואומרת, אתם לא מבינים מה הערך של זה, מה...
איזה שיר?
זה היה שיר שלה עם גוסטו במרוקאית, זה היה רגע כזה שהרגשתי כאילו איזושהי נחיצות תרבותית, כי לא כל שיר במרוקאית אתה יכול לשדר בתחנה, זה בכל זאת התחנה הפופולרית בישראל, ואתה צריך שגם יובל אברמוביץ', בת ים או לא יודעת מה, יתחבר לשיר במרוקאית. ברגע שמירי מסיקה, שהיא בשיא המרכזיות מבחינת ה...
קונצנזוס.
בדיוק.
כן.
תעשה דבר כזה, זאת אומרת, גוסטו יחסית בשוליים, למרות שהוא אומן מדהים, אבל כשמירי עושה דבר כזה, זו הזדמנות בשביל גלגלת שהיא תחנה ציבורית, זאת אומרת, זו הייתה התפיסה שלי, לתת לדבר הזה מקום.
אז עבר או לא עבר?
עבר.
עבר, אוקיי.
אבל אני זוכרת שנכנס מישהו מהקומה, כזה דפק בדלת, אומר, למה יש פה כל הזמן צרכות? וגם אני, כאילו, הרבה פעמים, אגב, יובל, אם אנחנו ככה חוזרים לרגע, תמיד היו אומרים לי, כאילו, למה את דברת עם הידיים? למה את צועקת? למה את... ואתה יודע, זה סוג של משטור הדבר הזה, כי אי אפשר להילחם בסטריליות, כאילו אפשר אולי, אבל אני לא מכירה את הדרך הזאת, הייתי צריכה לפעמים להרים את הכל, הייתי צריכה לפעמים לדפוק על השולחן, וכן, לפעמים גם לפקוד ולנופף בידיים.
אני אגב לגמרי בעד, לגמרי בעד, שלא תתבלבלי, אני...
מעולה.
אני יוצא ממני הבת ים הרבה פעמים.
אז רגע, אז מה זה אומר, מה שאלת אותי, כאילו, נגיד, מגיע שיר,
מגיע שיר שמירי מסיקה,
מקשיבים לשיר,
ביחד, ו...
יש שתי ישיבות, זה גם צריך להגיד, ישיבה א' וישיבה ב'. כי הישיבה המרכזית היא ישיבה שכל האורחים נוכחים בה, שומעים את השירים מאלף ועטף, נמצאים שם בדרך כלל זמרים שאנחנו כבר מכירים, או גם כאלה שהם יחסים בתחילת הדרך, אבל כאילו זכו לאיזושהי הצלחה עם הסינגל הראשון, או לא יודעת מה. מקשיבים לשיר מההתחלה ועד הסוף, ובעצם מתחיל סבב, וכל אחד אומר מה הוא חושב על השיר, ואז כזה בסוף הסבב מבינים לפי הסבב אם השיר יעלה להצבעה בסוף הישיבה, או שהוא לא רלוונטי, ואז הוא כאילו יורד.
אני מתחיל לבעבע, אז התהליך הזה מעצבן אותי.
הסינון הזה.
כן.
למה? בכל דבר שאתה עושה אתה מסנן.
כי...
גם בסופר אתה מסנן.
ובגלל זה אני נורא שמח מהספוטיפיי ויוטיוב, שכאילו פורץ, ומראה הרבה פעמים לתחנות, היי, אתם מה זה טועים בגדול?
קודם כל לגמרי.
אגב, יש דוגמה מעולה, גם התראיינה כאן בפודקאסט, עדי אברהם,
בטח, היא דוגמה מדהימה.
היא דוגמה מדהימה, עם השיר שלה באמת, זה מתחיל בצד, וכמובן כל הפלייליסט שהיא בונה, והקהל שהיא בונה, ובדיוק הסתכלתי אתמול כמה מנויים כבר יש לה בספוטיפיי, זה 27,000, שזה באמת שפו עליה, ותכף נדבר על הדרך שלך במוזיקה, אבל פעם ראיינתי דפנה דקל, לפני הרבה מאות שנים לאחד העיתונים שעבדתי בהם, והיא אמרה, אני לא מבינה למה לא נותנים לכל האומנים שבאמת הוכיחו את עצמם, אריק איינשטיין, שאת יודעת, אחרי מותו שמענו שאריק איינשטיין נפגע מזה שהוא לא עבר פלייליסטים. למה לא נותנים להם מה שנקרא בכבוד? אתה אבי טולדנו, אתה אריק איינשטיין, את רבקה זוהר, אוטומטית קבלי מאיתנו 6 השמעות בשבוע הראשון, והקהל יכריע.
תקשיב, אני בן אדם אמיתי, הדבר שאני רוצה, אני יכולה לתת לך את התשובה הפוליטיקלי קורקט והכל. חברתי דלית רצ'סטר, שהייתה איתי בוועדות, ועד היום שדרת בגלגלץ, החוק כל כך בקשר היום, היא הייתה אומרת בישיבה, חברים, איך אמרה המורה שלי לתיאטרון בכיתה ו', או שכולם ישתתפו, או שיהיה יפה.
אוקיי. מה זה אומר?
זה אומר שבסופו של דבר, השיר נבחן כשיר. עכשיו אני, כאילו אני אומרת את זה ואני גם מסייגת. בוודאי ובוודאי שכשמגיע שיר של אומן, שהוא נכס צאן ברזל, כמו אריק איינשטיין, כמו רבקה זוהר, מתייחסים אליו בכבוד, בכבוד הראוי. אבל אם הדבר הזה הוא...
ריטה צריכה לעבור פלייליסט?
כן. כולם צריכים לעבור פלייליסט.
תשמיעו אותה 10 פעמים, שהקהל אחר כך יסמס במצד, רוצה לא רוצה, תנו אותה בפינה לשיפוטכם באופן אוטומטי, כי היא פאקינג ריטה.
לא סתם גלגלציה תחנה המואזנת בישראל, כי יש שם איזושהי הקפדה יתרה על שירים שיהיו מוצלחים, אין מה לעשות, בכל קריירה של אומן, גדול ככל שיהיה, יש שירים שהם יותר חלשים.
את עברת פלייליסט גלגלץ?
עדיין לא. אני אגיד לך משהו? אני ממש לא בלחץ, אני מאוד אשמח אם אני אעבור פלייליסט גלגלץ, כי למוזיקה...
מה, ז'קט הצהוב הוא שיעור מעולה.
תודה רבה.
צריך לעבור פלייליסט גלגלץ.
איזה כיף, תודה רבה.
אפשר להגיש שוב פעם?
לפעמים היו מקרים כאלה, שלמשל אנשים הוציאו שיר, אומנים, ולא קרה איתם כלום עם השירים, ואז הייתה איזושהי, פתאום השיר צובר תאוצה בקהל, למשל אל תעזבי ידיים של עקיבא, הוא שיר כזה, שיצא ולא קרה איתו כלום, ואז איש הריבו לקח אותו, להופיע איתו בקיסריה, ממש אימץ אותו, וביצעו יחד על הבמה בקיסריה, ושחררו את הווידאו, וזה הפך להיות ויראלי, ופתאום גלגלץ מקבלת נתונים, כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות בקשב למה שקורה בשטח,
כן.
של חיילים מבקשים.
כלומר, יש מצב שעדי אברהמי תשודר בגלגלץ בעקבות לחץ מהשטח?
אני חשבתי שמזמן עדי אברהמי הייתה צריכה להיות משודרת בגלגלץ, אני לא הייתי בתקופה שהיא הוציאה את השירים. אני חושבת שבחורה שהצליחה בצורה הזאת מחוץ לזרם הזה של גלגלץ, והיא לא איזה טיק טוקרית או, אתה יודע,
כן, כן.
משהו שהוא כאילו יותר קל, יש ז'אנרים שיותר קל להצליח בהם דרך השטח, שפולה, וודאי שגלגלת הייתה צריכה להשמיע את השיר הזה.
אני רוצה לדבר איתך על המוזיקה שלך, לפני שנגיע לרשימת החלומות, כי לשם זה התכנסנו, קודם כל על ההחלטה לוותר על המיקרופון של גלגלת, בשביל המוזיקה שלך, זה בעצם היה השיקול לעזוב, נכון? בין השאר.
לגמרי. בטח.
כלומר, את אומרת, אני מבטרת על ה... היית שם 13 שנה, אני כן. מניח שהיית יכולה להמשיך עוד הרבה מאות שנים.
הייתי יכולה להמשיך, כן.
וויתרת על הדבר הזה?
זה לא ויתור בשבילי.
זה לא ויתור.
בסופו של דבר, כן, בבניינים של פרנסה ויציבות בחיים ויוקרה ומעמד, אז כן, אתה מוותר על איזה משהו, אבל בשבילי ויתרתי בשביל החלום הכי גדול בחיים שלי, בשביל לעשות מוזיקה. הרגשתי שאני לא יכולה רק להיות בצד שמראיין, מסקר, אני רוצה ליצור, אני רוצה לגעת בנצח, כי מבחינתי אומנות, סליחה על המילים האלה, כאילו שהן נורא כזה גדולות, אבל אומנות זה שיר נגע בי במקומות הכי עמוקים שיש, ורציתי את האפשרות הזאת, ידעתי שיש לי את היכולות האלה, ואמרתי לעצמי, כאילו, בוא נע, החיים עוברים, אחותי, כאילו, את בת 30, אם את לא תתעוררי על עצמך, בוא, במוזיקה, זה לא שבכל גיל אתה יכול לעשות מהפכות, אתה יכול להתחליט בגיל 50 שאתה רוצה להיות סופר, וזה יכול גם ממש להצליח לך, אני מכירה כמה דוגמאות כאלה, אבל במוזיקה יש איזשהו חלון זמן שהדברים צריכים לקרות, וברגע שהבנתי את זה לעומק, והבנתי שאני אצטרך להתמודד עם החשש שישפטו אותי, עם החשש שיגידו לי שאני פתטית, ושאני לא מספיק טובה, אמרתי, טוב, כאילו, אז סבבה.
והיו אנשים שאמרו לך, לא, מה את עושה, תנסי לשלב.
מלא אנשים אמרו לי, תנסי לשלב. מלא אנשים.
וזה בלתי אפשרי מבחינה אתית.
אישית, אני חשבתי שזה בלתי אפשרי, לא רק מבחינה אתית, אלא גם מבחינה פסיכולוגית. חשבתי שהדבר הזה הוא לא אפשרי, כי אתה באיזשהו מוד ביקורתי, כשאתה בוחן שירים.
כן.
למרות שכאילו הרבה אמרו לי, זה עולם חדש, אפילו בתוך התחנה, אפשר לעשות גם וגם, זה לא נכון, אני לא מאמינה בזה.
אני חושב שזה, אני רוצה להחמיא לך על המהלך הזה, על האומץ הזה, כי זה דורש אומץ. אני גם נורא נורא מזדהה עם זה, כי אני הייתי המון שנים בתקשורת, בעיתונות, 25 שנה, בכל העיתונים הגדולים בישראל והקטנים והאתרים, והיה איזשהו רגע שהרגשתי שהעשייה שלי של הספרים וההרצאות שהשתלבו הרבה מאוד, ובאמת בעיתון האחרון שעבדתי בו הייתי מקבל מסקוט ולא הייתי כותב שם, ולא היה לי נעים מצפונית, ואמרו לי הכל בסדר, כשאתה יכול תכתוב, והבנתי שאני רוצה באמת לפרוץ, אני חייב להיות מושקע נפשית ואנרגטית 100% ביצירה הספרותית שלי, ותראי זה פלא, בסוף פתאום קרה הפודקאסט הזה, פתאום הוא גם מגיע לערוץ 13, שזה בכלל לא היה בחלומות שלי, אבל כשאתה במקום הנכון, מדהים. דברים קורים לך. אני חושב שמה שאת עשית הוא מדהים, כי זה נורא קשה לוותר. יש לי לא מעט חברים וחברות מעולם העיתונות שעדיין נמצאים שם, אגב, בתפקידים מאוד למשמעותיים, אני לא רוצה לפגוע ולתת באיזה מדורים, לא מדורים משמעותיים, והם נאחזים בזה, כי יש להם קצת עטבות, כל מיני כרטיסים להצגות, את מכירה את זה, בטח היית מוזמנת לכל ההופעות בישראל, המוזיקליות, והם לא ותרים, אני אומר להם, אבל לכו אחרי הלב שלכם, ואת בחרת ללכת, אחרי הלב.
נכון, כי אמרתי לעצמי, שאני לא יכולה להיות במצב הזה של אישה, שמחמיצה פנים, או ממורמרת, או לא הייתי באמת אישה ממורמרת, אבל הרגשתי שאני לא סבלנית, כלפי הבנות שלי, וכלפי האיש שלי, ורציתי להיות אישה שמחה, וכל פעם, אתה יודע, אני ממש זוכרת שהייתי מגיעה להופעות האלה, שהיו מזמינים אותי אליהן,
כן.
לקראת הסוף כזה, והסתכלתי על הבמה ואמרתי, וואי, אבל אני ממש יכולה לעשות את זה יותר טוב, ככה חשבתי, אני יכולה לעשות את זה, אני יכולה, יש לי את זה. כאילו, סליחה אם זה לא נשמע צנוע, אבל אני ממש האמנתי כל הזמן בזה שאני יכולה לעשות את זה ממש טוב. עכשיו, זה לא שמי, מי המיקרופון של הרדיו קיפצתי ישר, איזה, מה זה דרך ארוכה? ומלא כאילו דפיקות על הדלת שאמרו לי לא, ובמילים אחרות אמרו לי, או שגם התעלמו, יש כאלה שכאילו מתעלמים, ואתה צריך לרדוף, שזה גם, אתה יודע, זה להיות מוכנה, להיות במקום הזה של מתעלמים ממני, וזה היה החשש הכי גדול שלי, שיגידו לי שאני לא מספיק מגניבה.
גם מעמדה הכי מחוזרת, הרי בטח
בדיוק,
כולם ככולך שתדברי עליהם ברדיו, תשמיעי אותם.
היו מקומות שזה לא עניין אף אחד שאני מי שאני, היו מקומות שכן, שהתייחסו אליי בכבוד, אני אגיד.
והמוזיקה שאת עושה היום, הוצאת עד עכשיו 3 סינגלים,
נכון.
נפלאים.
אם היא כואבת לי, הז'קט הצהוב, אין לי יום, אין לי לילה.
כן, ואפשר למצוא אותם ביוטיוב, וכמובן בכל פלטפורמות האחרות, יש גם אחלה קליפים, ואת גם מופיעה, אבל היום העולם הרי השתנה, אין כבר כמעט חברות תקליטים, ואין כבר כמעט מפיקים שמשקיעים, נכון. הכל במימון פרטי?
הכל במימון פרטי.
וואו.
כן. אני עובדת נורא קשה, מתפרנסת מקריינויות, הנחיות, הרצאות, וכאלה, וגם ברוך השם מתפרנסת גם מההופעות של המוזיקה, שזה גם דבר מדהים שקרה.
כן.
ובעיקר כאילו ביום יום אני לא חיה בפאר גדול, אנחנו חיים בדירה מאוד קטנה, יחידת דיור, 65 מטר, אין לי חדר עבודה משלי, יש דברים שמוכסנים אצל ההורים שלי בבית כי אין לי מקום אליהם, אבל אני כאילו מאושרת בזה, כי אני יודעת שאני בונת עצמי.
זאת אומרת, את אומרת, אני מוכנה, מה שנקרא, לשלם את המחיר,
בקלות.
כדי שזה יקרה.
אני נוגעת בנצח, מה זה דירה כאילו, או רכב או זה, לעומת לגעת ביצירה.
את אומרת פעם שנייה, אני נוגעת בנצח, ולי זה קצת עושה איזה כזה בגוף, קצת אי נוחות.
אז תבר אליי.
לא, אני אגיד לך למה, זה מזכיר לי שלא מזמן ישבתי עם מישהו לפגישה, והוא אמר לי,
פשוט כשיר נשאר.
המורשת שלי, המורשת שלי, ואמרתי לו, זה מילים כל כך גדולות.
לא, 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 יש הבדל בין להגיד נצח למורשת. אני מתכוונת שאומנות זה נצח.
נכון, אבל אני חושב ש דווקא הייתי מקליל שם, כי זה כאילו כשאת נותנת לזה כזה משקל גדול, זה, אם משהו לא יצליח, אני חושב שזה עשוי נורא למוטט.
אני לא התמוטטתי, שני השירים שלי לא נכנסו לשום פלייליסטים.
השלישי נכנס לגימל.
השלישי נכנס לגימל, נכון. ברוך השם. ואני לא מתמוטטת מזה, הכל טוב.
לא, קודם כל אנחנו יודעים שהיום, בעידן לא של זה ימינו, שיר יכול להתעורר פתאום בטיקטוק.
נכון, למשל. לא יודעת אם השירים שלי, די מכואבת לי, יכול להתפוצץ פתאום בטיקטוק, אבל אני מנסה כרגע להבין את הרתיעה שלך מהדבר הזה, אני יכולה כאילו להבין, אתה אומר כאילו אובר חשיבות עצמית, אבל זה לא ש אני ממש מבינה אותך.
לא שעובר חשיבות עצמית, כאילו שאת
זה לא שאני אומרת שהשירים שלי יהיו בהכרח נצח. פשוט עצם זה שאני יוצרת. עצם זה שאני יוצרת.
ראינו את דן שילון, דני קושמרו, ראיין את דן שילון, אחד השדרנים והמנחים הגדולים בישראל, ליום הולדתו 80. והוא אמר לו, תגיד, מה ביום שאחרי, מה יישאר ממך, מה יזכרו? אז הוא אמר לו, כלום. אמר לו, אתה מעגל, המצאת את המעגל. אמר לו, כלום, אני שייקספיר, כלום. ואהבתי את זה. אהבתי את זה, וגם אני מנסה. תראה, יש לי משפט בספר החדש שלי, הפריצה, שאני מתייחס במלוא הרצינות לעשייה שלי, אבל באפס רצינות לעצמי.
אבל זה לא עצמי. אני דיברתי פעם עם עידן רייכל, והוא גם אמר לי את זה, שאף אחד לא יזכור את פרנק סינטרה וכו.
דווקא אני מאוד אוהב אותו. הוא בפלייליסט
שלי. לא, בעוד 100 שנה.
אוקיי.
אבל השירים יישארו. זה לא אני. כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, שאני אומרת נצח, זה לא אני, זה לא המורשת שלי או משהו כזה. אני פשוט זוכה לעסוק במשהו שהוא, שיש לו איזשהו אופן קיום אחר. לא יודעת איך תקרא.
אוקיי. אני מציע לך דווקא יותר להקליל שם.
אוקיי.
כי באותה מידה יש מסעדה נהדרת נלו ברחוב אילת ביפו, שגם הקבבים שם הולכים איתי בבטן הרבה מאוד שנים תרתי משמע, שהייתי אוכל שם בילדות, וזה גם מבחינתי נצח, הטעם הזה של הקבב. אני חושב שאת פועלת נכון, זאת אומרת, בחרת לעשות בחירה מטורפת של לוותר על מיקרופון אחד, לטובת מיקרופון אחר, לעשות לדרך עצמאית, לגור כמו שאתה אומר בבית צנוע, לא יודע, יש משהו במילים האלה, מורשת, נצח.
אני לא אמרתי מורשת.
לא, לא אמרת, לא אמרת, לא אמרת. אני, אז בי, בוא נעבור לרשימה שלך.
יאללה.
כי זה מעניין אותי. אגב, השביעי לעשירי, אני חייב להתייחס לזה. המלחמה שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומה, כבר 4 חודשים, המלחמה שינתה לך משהו בתפיסה, ביחס לחיים, ביחס לחלומות שלך, ביחס לדחיפות לעשות אותם?
הרגשתי את הדחיפות הזאת עוד הרבה לפני, בגלל שהתחלתי את המוזיקה בגיל יחסית מאוחר, גיל 31 עזבתי את גלגלץ, אז ממש ההפך, זה עשה לי ככה יותר להירגע, אני עדיין מאוד מאוד בדחיפות להספיק, להקליט, לעשות, להוציא אלבום השנה, אבל יש במשהו כזה, שמין וייב כזה של מה שיהיה, יהיה. כאילו אני עושה את הטוב, את הכי טוב שלי, ואם יעבירו את זה פלייליסט או לא יעבירו את זה פלייליסט, זה מעבר ליכולות שלי. משהו באופן העשייה שלי, שתחקר, אני יותר רגוע, אני זוכרת איך הייתי כשהוצאתי את הסינגלים הראשונים, ודווקא בסינגל האחרון, באין לי יום, אין לי לילה, היה בי משהו מאוד כזה צ'יל, מאוד רגוע, אהבתי את זה, זו חוויה שהיא חדשה לי, אני בן אדם מאוד מאוד פרי קונטרול ומאוד לחוץ, אז במובן הזה זה דווקא די שינה, כי אנחנו באמת, כאילו אחרי 7 באוקטובר, הכל יכול להשתנות, מהרגע להרגע, ויש לנו רק כאילו לנסות להיות בטוב עם האנשים סביבנו, לעשות טוב לעולם, ומה שיהיה יהיה.
כן, אז בוא נדבר על מה שיהיה. רשימת החלומות שלך, להוציא אלבום בחורה השנה, איפה זה עומד? כבר 3 סינגלים בחוץ?
יש עוד שירים בעבודה, ואני כל יום כזה נפגשת עם, עם מפיקים ועם מוזיקאים, כדי לנסות לקדם עוד שירים, שכולם יהיו בשלבי הפקה.
אוקיי, אז את על זה.
אני על זה.
ללמוד לנגן על גיטר או על פסנתר, וללוות את עצמי.
חלום, 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 חלום. אני ניסיתי, קניתי פסנתר לפני איזה שנתיים, לקחתי שיעורים אצל מורה, לדעתי קפדנית מדי, שקצת הוציאה לי את החשק, ואולי, כאילו, אתה יודע, אתה מנסה איזושהי דרך, ואז זה לא הולך, ואז אתה מתייאש.
נכון.
וזה לא נכון, כי אם זה באמת מספיק חשוב, אז אני צריכה אולי למצוא איזשהו מורה אחר, או... אני לא יודעת... אוקיי, אני אגיד דבר כזה. אני שמעתי את השיחה שלך עם אבלין הגואל, אתה נתת לה שם בראש, וגם ראיתי אותה מתחמקת בסדרתיות, מכל איזשהו עימות שניסית ככה לאמץ אותה.
מה, הייתי קשוח איתה?
היא זימנה את זה.
אוקיי, לא, כי פשוט קצת באולפן קצת נעו בינוחות שנכנסתי בה, אבל זה מאהבה, זה אהבת...
אני, מבחינתי, זה ככה מתבטאת אהבה, אז כאילו, אותי אתה לא צריך לשכנע, אני יכולה להבין כאילו למה, כאילו בסופו של דבר, כן, אין דבר עומד בפני הרצון והכל, אבל תשמע יובל, אני כאילו רגע מתחברת לצד של אבלין, אבל לא יותר מדי, יש לי שתי בנות, יש לי אלבום להוציא, אני חייבת לפרנס, כי אני עוד לא מתפרנסת לגמרי, כאילו כדי להפיק את כל השירים, אז אתה יודע, אני עושה איזשהו, כאילו, תיעדוף.
כן.
אבל זה חלום שלי, כי אין כמו מוזיקאי שמלווה את עצמו.
נכון, אז אני לא אכנס בך.
כנס לי עד הסוף.
לא, למה? חבל, חמודה. לא, אני אגיד לך מה, אני אתן לך עצה, אבל מה אני חושב. את יודעת, הרבה פעמים, אני אומר את זה גם למי שמקשיב לנו, הרבה פעמים אנחנו מוותרים כולנו, בלי לשים לב, על החלומות הקטנים. כמו למשל, ללמוד פסנתר, גיטרה, צרפתית, אנגלית, כי אתה אומר, זה כולה פסנתר, זה באמת משהו בר השגה, כי זה לא עכשיו, אתה יודעת, לטפס על ההימלאיה. ואז עוברת שנה, ועוברת עוד שנה, ועוברת עוד שנה. ופתאום אתה נהיה בין 40, 50, 60, אומר, וואי, חבל, כי עכשיו כבר המוח שלי לא קולט. ואני מבין גם את החשיבות, כתב כאן בסוגיים ללוות את עצמי, כלומר, תהיה משוחררת מרכב לפעמים. תוכלי לבוא עם פסנתר או גיטרה.
יכול לבוא, אתה מלך אותי באולפן, אני באה עם גיטרה, אני יודעת לפרש את עצמי הכי טוב, אני לא תלויה באף אחד.
ואת משוחררת בדיוק, ומכיוון שפסנתר או גיטרה הם מאוד חשובים עבורך, כי את באמת יכולה לעשות מופע פסנתר, מופע אקוסטי, משוחררת משוב, מכל ההוצאות, מכל החזרות, עושה חזרות בבית. אני כן הייתי שם את זה בתיעדוף גבוה, למרות הילדות, למרות הזה, וכנראה
שבאמת... מה היית עושה, אבל ברמה שבאמת, פרקטית?
כמו, אני חושב שענית לעצמך.
עניתי לעצמי.
שהמורה הייתה כנראה בחירה לא נכונה, ודווקא זה קטע, כי בהרצאות הרשימה, תמיד אני אומר, יש ממש שקופית, חלום ללמוד פסנתר, חפשו 10 מורים באזור שבו אתם גרים. צילח לחפש את המורה או המורה שתחכי לשיעור שלהם, שגם תביני אותם. את יודעת, זה כמו שבבית הספר, נכון? היה את המורה סתם לפיזיקה, שחצי כיתה עפה עליו, איזה מורה מדהים, וחצי כיתה לא סבלה אותו. נגיד אני. כי לא הבנתי את המורה, לא הבנתי את הצורה שבה הוא לימד. והחצי השני הבינו, ולכן הרבה פעמים זה אהבת מורה, היא נובעת מבאמת האופן שבו הוא מלמד. זה כמו שלמשל, להבדיל, היו לי מאמני כושר לאורך השנים. היה לי מאמן כושר אחד שממש ממש אהבתי, לצערי הוא עזב את התחום. והייתי איתו 4 שנים, וגם הייתי נראה בהתאמה. וחיכיתי לשיעורים איתו.
אתה ממש צודק.
ואני חושב שמה שצריכה לעשות זה היום, לחפש, לעשות 10 שיעורי ניסיון בשבועיים הקרובים, ולמצוא לך את המורה מורה הנכונים לך, בין אם באשדוד, ובין אם, אתה יודעת, במרכז.
לקחתי.
יופי, תודה. נקסט.
תודה.
לשחק בסרט או סדרה?
חלום.
וואו.
בא לי לצוק את זה לעולם.
בבקשה.
קודם כל, כתבתי הצגה.
מוזמנת לדבר למצלם, כן,
כתבתי הצגה מוזיקלית, יחד עם רחל קשת, שהיא שחקנית. דרך אגב, אתה מופיע בהצגה שלנו.
מה זאת אומרת?
כי ההצגה עוסקת בשדרנית רדיו שחולמת להיות זמרת, ואיכשהו נקלט לראיון עם אמא שלה באולפן, כי זה הקונספט יום המשפחה, אז המנהלת התוכניות ברדיו אמרה שכל מגיש מביא את אמא שלו לראיון.
גדול.
והאמא הזאת עושה לה שמות, ואז היא אומרת לה, אני הייתי בהרצאה של יובל אברמוביץ' ועל חלומות, ולללללללה. אז אתה חלק מההצגה שתדע.
מגיע לי תמלוגים לדעתי, שימוש בשמי ובדמותי.
ואז כתבתי,
נו.
ושיחקתי בהצגה, ואני שחקנית טובה. ואם יש מישהו ששומע אותנו ורוצה לזמן אותי לאודישן, אני אשמח. אני אגיד, שאל אותי, אז מה עשית בשביל זה?
אז מה עשית בשביל זה?
נפגשתי עם סוכן שחקנים, וזו הייתה חוויה קשה מאוד. הרגשתי לא קשורה לתחום, הרגשתי פשוט כאילו יש עולם של משחק ויש עולם של בידור, אני לא יודעת כאילו, אני לא רוצה לעשות את החיץ המאוד ברור הזה, אבל פשוט הרגשתי זול. אתה מבין מה אני אומרת?
אז אני אגיד לך משהו. מה שאני שומע מהדברים שלך...
הוא הסתכל לי בפרופיל שלי. תראית, אמר לי, אני יודע איך נראה הפרופיל שלך באינסטגרם, גם מבלי להסתכל. הוא התכוון להגיד שכאילו אין לי מספיק תמונות יפות. עכשיו, סליחה, אני אישה נאה. כאילו, אני מכירה בערכי פשוט, אני לא זה.
נדר.
אז, אבל אין לי מספיק תמונות, אתה יודע, פלרטטניות, מפתות. אמרתי כאילו, חביבי, אני, כשאני אומרת שחקנית, אני רואה את רונית אלקבץ מול העיניים, אני לא רואה, לא יש קוב ושמות אחרים.
אז אני אגיד לך מה אני שומע בחוויה שעברת, ואני מאוד מזדהית, כי זה קרה לי גם בצעירותי. חווית טראומה. הייתה לך חוויה לא נעימה עם סוכן אחד.
אתה יודע, כמו עם המורה.
בדיוק. אבל תראי, אבל זה מדהים, ואני אומר את זה גם למי שמקשיב לנו. אנחנו נוסעים איתנו טראומות, זה קצת ככה לקראת סוף השיחה שלנו, מתקשר קצת לרקע הדתי, לפריפריה, זה סיפורים שאנחנו סוחבים על הגב, רוב הפעמים לא בהצדקה. הייתה לך חוויה עם סוכן שלא מבין עניין, ופספס אותך. עכשיו, והוא חיפש משהו ספציפי, ואת לא מספקת לא את הדבר, הוא לא מתאים לך, ואת לא מתאימה לו. אז מה? עכשיו, כל הסוכנים בישראל הם כמוהו?
לא.
לא. אז את צריכה לצאת למסע, לפגוש את כל ה-30 סוכנים סוכנות, ולמצוא את האדם הזה שיאמין בך. עכשיו, זה נכון אותו דבר לגבי, אני אקח את זה לעולם תוכן אחר, שוב, לטובת המאזינים, בנקים. אני אומר בתור בן אדם שלפני עשור היה לי איזשהו בלגן בבנק, בגלל שותפה באיזה עסק, לא, לא, לא ארחיב על זה, אם כרגע לא בזבז את הזמן. והבנקים לא נתנו לי אשראי, לא באשמתי, היה איזה מעילה בעסק שהייתי שותף בו. והלכתי לכל הבנקים, ויום אחד על פקידה אחת, שגם זיהתה אותי, אמרה לי, אני אעזור לך. והיא כנגד כל הפרוטוקולים, היא עזרה לי. את צריכה את הסוכן,
רק בן אדם אחד.
בדיוק.
נכון.
אז הוא לא הבין, אז מה? תראי, כשאני התחלתי בגיל 21, למדתי בבית צבי, ובשנה א', הלכתי לאיזושהי סוכנת שחקנים נורא נורא ידועה, היא גם ככה הכירה את אבא שלי מהנאורים שלהם, אז היה ברור לי שאני סגור שם, מה שנקרא, ואני נכנס, אני מקלט עוד וידאו, כי אז היה וידאו, אז זה שני דברים שעשיתי בטלוויזיה, והיא מסתכלת ואומרת לי, תראה, אתה לא בלונדיני ואין לך ציצים, אין לי מה לעשות איתך. עכשיו, הייתי יכול באותו רגע להגיד, טוב, אז אני עוזב את התחום, אבל כמו שאת מכירה בערך עצמך, גם אני הכרתי בערך עצמי, וידעתי שיש לי מה להביא לעולם הזה, גם כשחקן. וארבע שנים אחרי זה הייתי בשיר שלנו, וזה מצחיק, כי היא הגיעה לסט עם שחקן אחר של הטלנט, והיא זכרה אותי, וכזה הסתכלנו אחד בשני בעיניים, ואני חושב שזה היה ניצחון. אז היה לך מפגש לא מוצלח עם סוכן, אז מה?
נקסט.
לכי לעוד. אין לנו עוד הרבה זמן.
אוי.
אז אני נוגע רק בחלק מהחלומות, טוב, להביא עוד ילד לעולם זה טכני.
כן, זה לא רק טכני, זה יותר מזה, אבל בעזרת השם.
אוקיי.
אי אפשר ללדת כל כך הרבה ילדים במקביל.
נכון.
יש אלבום.
לקחת את ההורים שלי לטיול במרוקו.
כן.
וואו.
אבא שלי קצת יותר כבד, אני מקווה שאמא שלי הכי כלילה בעולם, הלוואי והוא... כן, בא לי לפנק את ההורים שלי. יש לי צורך עצום בזה.
ואיפה זה עומד?
אבא שלי, הוא לא מוכן לעזוב את הבית כנסת בשבת, הוא לא מוכן להתארח אצלי בשבת, עזוב אותך.
ואם את קונה כרטיסים ומודיעה להם, שנוסעים.
וואו.
אין לו ברירה. לכמה ההורים שלך?
הם יחסית צעירים, אבא שלי בן 63, אמא שלי בת 57.
אכן צעירים ומאחל להם אריכות ימים, אבל אני הייתי פשוט מעדכן ומודיע. אמא שלך בעניין?
הכי בעניין
יפה,
בעולם.
יפה, עושים תרגיל מאחורי הגב. עושים לו תרגיל מאחורי הגב. רותמים גם את האחים והאחיות. פתיר, פתיר.
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 אוקיי.
את יודעת מה המסגרת תשלום של הדבר הזה? כמה זה צפוי לעלות?
כסף זה אף פעם לא... לא יודעת, איך לא שהוא זה כאילו לא מגבלה אצלי, לא בגלל שיש לי מלא.
כן.
כי זה לא יכול להיות מגבלה.
סבבה, לא, כי אני אומר, כי הרבה פעמים אנשים יש להם חלום כזה, טיול משפחתי, ולא יודעים, זה דורש גם תחקיר, להבין אם זה 20,000, 50,000 או 100,000. ואם את אומרת, נסתדר...
אני אומרת, נסתדר. מבחינתי אפילו גם 5 ימים בפריז.
אני אומר, פשוט, באמת, תקנו ותטוסו, תודיעו לו, פשוט תודיעו לו, ותעשו עליו, את יודעת, כזה לחץ משפחתי.
אוקיי.
הדבר האחרון, מתוך הרשימה שלך, שתהיה לי משמעת חזקה, בכל הנוגע לתזונה בריאה, לשלוט בחשקים ובאכילה הרגשית כפיצוי.
זה דבר, יובל, שלא הצלחתי בו. בחיים.
כרגע. נכון לעכשיו.
נכון לעכשיו. אני אומרת לעצמי, לפעמים איך יכול להיות? את כל כך אחראית, עשית דברים בחיים שלך, את סוג של בולדוזר, סבבה? כך, כאילו, אני, אם את רוצה, איך יכול להיות? אני כושלת בזה. אני פשוט כושלת בזה. אם אני, נגיד, עובדת נורא נורא קשה, אני אומרת, מגיע לי, וגם האוכל אצלי במקום כל כך עמוק, משפחתי, זה כל כך חלק מהנוף, כל כך חלק מהכוס קפה, מהמתוק הזה בצד. אני כל הזמן עובדת על זה. אני נופלת, וקמה בבוקר ואומרת, היום יום חדש.
אבל את עובדת על זה לבד, או עם...
יש לי חברה שאני כזה, איתה צמוד כזה.
איש מקצוע, עם כל הכבוד לחברה?
לא. לא, זה הוצאה כספית שאני לא רוצה להידרש לה, וגם יש לי איזה מין אגו כזה, אני אומרת, מה, אני צריכה כאילו לשלם למישהו שיגיד לי לסתום את הפה?
התשובה היא כן. לפעמים כן, לא.
אני אגיד לך משהו, זה כנראה לא מספיק חשוב לי.
יכול להיות.
חושב שאני אומרת לעצמי, אני סבבה גם ככה, כאילו, מכיר אנשים שכן.
ברור.
כאילו, אני לא שונאת את עצמי, בכל משקל.
אני, אחד הדברים העצובים שקרו לי בשנים האחרונות, שאני מחבב את הקרס שלי, וזה קצת מבאס אותי, כי כאילו יש רגעים שאני פחות אוהב אותה, אבל אני די כאילו סבבה איתה, כן, אז כאילו, זה התבגרות אגב, בקטע הטוב, ההתבגרות, אתה אומר, זה אני וסבבה, ויש לי מה לצאת לעולם שהוא במקרה שלך מוזיקה או דברים נוספים, אבל אני מאוד מאמין באנשי מקצוע. אני חושב, אני בתקופות שאני בכושר, שזה פעם בכמה שנים, משלם, שצריך לחוב לי לא רק בשרירים, אלא גם בכיס.
עשיתי את זה לפני שנה, וקשלתי גם שם. המסגרת לא הייתה מספיק אדוקה, הייתי בשתי מסגרות. וזה לא היה מספיק אדוק.
אז זה שוב מתחבר לנושא הפסנתר, למצוא את המסגרת, ואני חושב שזה אולי מסר מאוד משמעותי למי שמקשיב לנו, למצוא את האנשים הנכונים לכם לתוך תהליכים. לא כל, את יודעת, לא כל אדם שהוא נכון לחברה שלי, או לדודה שלי, המורה לפסנתר של דודה שלי, או ה... זה כמו שלפעמים, את יודעת, אנשים כותבים לי, אני מדבר הרבה על זה שאני בטיפול פסיכולוגי 20 שנה, אני גאה בזה. את יודעת, כמה פעמים אני מקבל הודעות בפייסבוק, אפשר את המספר של הפסיכולוגית שלך? עכשיו, אין בעיה, אני נותן, אבל לי ולי יש קליק.
לגמרי.
לי ולי יש חיבור.
אגב, זה גם נכון להפקות מוזיקליות, שהרבה פעמים אנחנו אומרים, או, הוא הפיק את הדבר, את המאסטרפיס הזה, אבל הייתה כימיה ביניהם, לא בטוח שהכימיה הזאת תשתחזר איתי, ולכן אפשר גם לנסות עם אנשים שלא הוכיחו דבר או שני, כאילו, את המאסטרפיס הזה כן. עדיין.
טוב, את מכירה את זה מהרדיו, זמננו תם.
נא,
כן,
וואו.
כן, מה את לוקחת מהשיחה שלנו, מה את הולכת לעשות היום, שקשור לרשימת החלומות שלך?
אני הולכת לחפש לי מורה או מורה לגיטרה או לפסנתר. נראה לי פסנתר יהיה לי יותר קל.
אוקיי, את צריכה מאזור אשדוד?
כן, נראה לי
שיהיה... אוקיי, אז אם מישהו או מישהי מקשיבים לנו, או צופים בנו, ומעוניינים להיות המורים, חושבים שיכולים להתאים, שבא להם לעבוד עם לבנת, אז צרו קשר באינסטגרם, נכון?
לגמרי.
אפשר ותבדקו אותה מה.
יצא לך לשדך כאילו דברים טובים ולא קריפים כאילו מהפניות האלה?
בוודאי, בטח, ברור.
כאילו אנשים רציניים שפנו?
כן, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים האנשים שצעקו את החלום כאן באולפן, לא היו מספיק רציניים להרים את הכפפה. היו כאן, אני לא אסגיר שמות, אבל אנשים שרצו ללמוד לאפות, ואנשים פנו ואני חיברתי. אז אמרו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. אם יש לנו חלום, אנחנו לא יכולים לא עכשיו, לא עכשיו. עכשיו. אז אם פונים אלייך, מורים, מורות לפסנתר, גיטרה, את לפחות הולכת לשיעור ניסיון.
סגור.
סגור.
מעדכנת.
לבנת, היה ממש כיף.
תודה רבה, יובל.
תודה שבאת. המון המון בהצלחה עם המוזיקה. מי שרוצה לגלות את המוזיקה של לבנת, חפשו בפלייליסטים השונים.
כן, תעקבו ברשתות החברתיות, תבואו להופעות.
חפשו את זה בפלייליסטים. תודה רבה שהקשבתם וצפיתם. אם אהבתם, דרגו את הפרק כדי שככה נהיה במקום טוב בדירוגים. חפשו גם בספוטיפיי, אפל, גוגל, יוטיוב ועוד פלטפורמות. תודה רבה.
עוד יותר. יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.